הגדולה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו
על הקצה.
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope in Yair Raven.
Radio Raheem.
So, yeah, that's the word.
That's the radio. This is the radio.
אהלן, סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 191. יו, כמה זמן לא הייתי פה, המון זמן. אוקיי, תוכנית 191, את סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, חוכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לדובי שרגה שגם עוזר בתוכנית היום, ותודה לקואמי אי שם ברחבי העולם. חודש עליהם לא הייתי פה, וכזה ג'טלג אולפן, כזה קצת, תן לי שנייה להתרגל אליך שוב, אני אומר פה לכל המכשירים ולכל הכפתורים. אז יש פה כמה דברים. קודם כל, אתם לא יודעים, כי הסתרתי את זה מכם, אבל בחצי שנה האחרונה הקלטתי את התוכניות שלי. הייתי מקליט את זה ביום שלישי בבוקר, והייתם שומעים את זה ביום שלישי בצהריים. אז לא רק שלא הייתי פה חודש, בגלל כל החגים, אז פעם ראשונה שאני משדר בחי, עכשיו, יום שלישי, ב-2:03 בחי מולכם בפעם שלנו מזה 7 חודשים, כלומר חצי שנה פלוס חודש שלא הייתי פה. אז עכשיו כשהייתי מקליט, אם הייתי מפשל בהתחלה, אז הייתי מוחק ומתחיל מההתחלה, והייתם מקבלים יחסית תוכניות בלי הרבה יותר מדי פשלות. אבל שידור חי, אז אם יהיו תקלות כמו שהיה בשנייה הראשונה של השידור, אז זה חלק מעניין. אז דבר אחד, אז טוב להיות איתכם פה בחיי. דבר שני, תוכנית 191, זאת אומרת שמעוד 9 תוכניות נגיע לתוכנית 200. בתוכנית המאה, פחות או יותר, באזור תוכנית המאה, החלפתי את אות הפתיחה. אנחנו שומעים כרגע את סקוט ווקר, מתוך האלבום, מתוך הסרט, The Childhood of a Leader. לפני זה, 100 תוכניות, לפני זה התחלתי, היה קטע פתיחה מתוך הפסקול של רבנס, של דיימון אלברן ובריינינו, נכון? אז אם יש לכם רעיונות לאיזה קטע מוזיקלי יכול לפתוח את התוכנית, קולנועי כמובן, מתוכנית 200 ואילך, אנא עדכנו אותי בפייסבוק, בטוויטר, במייל, תנו לי רעיונות. בדרך כלל כשאני שומע איזשהו קטע, אז אני ישר כזה, כמו ששמעתי את הקטע הזה של סקוט ווקר בסרט, ואמרתי, וואו, זה חייב להיות. אז לא שמעתי בזמן האחרון איזשהו משהו כזה שהדהים אותי ואמרתי שאני חייב, אבל אם יש לכם רעיונות, זה לא חייב להיות חדש, זה יכול להיות מן העבר, קטע פתיחה, לא נדוש, מדי, לא נדוש, אבל כזה שיש לו אנרגיה שמכניסה אותנו לשידור של 2 בצהריים. היו כל החגים, שמעתי פעם סיפרו על שדרן, זה כנראה היה או בגלי צהל או ברשת ב', שאיחר נורא לשידור ורץ במדרגות להקריא מבזק כנראה, והתיישב ליד הכיסא שלו והתנשף ליד המיקרופון, והתנשף נורא בזמן השידור, וכל המדינה נכנסה להיסטריה, כי כששדרן מקריא את החדשות ושומע אותו מתנשף, אז חושבים שאוי ואבוי קרה משהו היום ונורא. אז אני אומר את זה כי קודם כל פה זה רדיו הקצה, אבל אם אתם שומעים אותי מתנשף, זה לא כי קרה משהו, אלא פשוט כי אני מגיע איזרוחג, כן? מגיע מפירוק הסוכה. ונורא נורא חם לי, והגעתי כולי רטוב לחלוטין ומתנשף לחלוטין מלפרק את הסוכה. הסוכה של רדיו הקצה, התורנות שלי הייתה, אני התורן של פירוק הסוכה של רדיו הקצה, אז גם זה הייתי צריך לגייס אתכם שתבואו לעזור לי. בקיצור, חודש שלם לא הייתי פה, יש מלא סרטים לדבר עליהם. מנסים לא נספיק לדבר על הכל, חלק מהם נשמור גם לשבוע הבא, כי גם שבוע הבא יהיה תוכנית. אז זה תוכנית מספר 191, 2 באוקטובר, כן? כל ספטמבר לא הייתי פה, 2 באוקטובר, כף ג' תשרי, תוכנית מסתורית, הכותרת שלי, תוכנית מסתורית, כי אנחנו נדבר גם על בקשה מסתורית, וגם על הבית עם השעון המסתורי, ועוד לא על סרטים, אבל על סרטים שבעברית הוסיפו להם את המילה מסתורי. פתאום מסתורי זה הקטלני החדש, אין את המילה מסתורי בשמות המקוריים של הסרטים האלה, ושני הסרטים האלה הדביקו להם מסתורי, כי כנראה שמסתורי זה נורא מסחרי. אז אם ככה, סינמסקופ ברדיו הקצה המסתורי, זה התוכנית שלנו היום. ונתחיל עם מוזיקה עם שיר נפלא, ולדבר על השיר הזה ועל הסרט שהוא לקוח מתוכו. ממש עוד שנייה. תודה שבאתם, תודה שעברתם כל החגים איתי, בלעדיי, איתכם, מקווה שהיה לכם נעים, אז שנה טובה לכולם, תשע"ט, סרש גינסברג.
Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police, ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
la seule solution c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
חוץ מזה שהשיר המדהים הזה, המעולה, זה הנפלא, זה חוגג יום הולדת 50 ומ-1968, תמצאו אותו עכשיו ברגע נורא יפה, בסרט בקשה מסתורית, או באנגלית The Simple Favor, וזה קטע של הסרט הזה, כי רוב המוזיקה, כמעט כל המוזיקה בסרט, היא מוזיקה צרפתית משנות ה-60, עם איזשהו מוטיב סרש גינסבורגי שחוזר בלא מעט מהשירים, או שירים שהוא שר, או שירים שהוא כתב, ואנחנו נשמע עוד שירים מתוך הפסקול הזה בהמשך התוכנית, וזה קטע, זה קטע של עריכת המוזיקה בסרט הזה, כי זה אמור להיות אחד הדברים שמאפיינים את דמותה של אחת הגיבורות בסרט. אז קודם כל, השיר הזה זה סרש גינסבורג יחד עם בריג'יט ברדו, בוני וקלייד, נקרא הקטע הזה מ-1968, והוא פשוט שיר מדהים, מדהים בעיניו, והוא מנוגן כמעט בכולו, כמעט כולו, במהלך הסרט. לפני שנדבר על תוכנית מסתורית שכבר רץ כמה שבועות, זה סרט שיצא באזור ראש השנה, משהו כזה, וזוכה להצלחה, הוא הופך להפך ללהיט, לא קטן בארץ, הוא סרט ראוי, אבל זה נורא משונה, כי יש את הסרט הזה, בקשה מסתורית, ויש סרט נוסף שעלה בסוף השבוע האחרון, שנקרא חיפוש. ומצד אחד, שני הסרטים האלה נורא נורא שונים, בסגנון שלהם, באופי שלהם, אבל יש ביניהם הרבה דברים נורא דומים, וזה נורא הפתיע אותי, כי אין שום קשר בין הסרטים האלה, חוץ מזה שהם שני סרטים שמתרחשים בתוך איזשהו סוג של מימד וירטואלי, בתוך העולם הזה של, העולם הזה שבתוכו אנחנו חיים, העולם הזה שבתוך מן הסתם אתם נמצאים עכשיו, אם אתם שומעים אותי, באינטרנט. סרטים שבהם לבלוגים, כבר, בלוגים זה פסה, אני כאילו, אני כבר לא יכול להגיד שאני בלוגר, למרות שאני בלוגר, כי זה הכי נשמע עתיק. עכשיו אני צריך להיות ולוגר, אבל אני לא. אני פודקסטר. אז ולוגים ולייב סטרימינג הם שני דברים שנמצאים במרכז שני הסרטים האלה, וזה מאוד מפתיע שני סרטים אמריקאים שמגיעים בסמיכות אחד לשני, ושניהם כזה מכילים בצורה מאוד מאוד אינטגרטיבית לתוך העלילה את העולם הזה, גם של ולוגים, שזה וידאו בלוג ויוטיוב, וגם לייב סטרימינג, וזה שבשני הסרטים מחפשים מישהי שהיא נעדרת, שנעדרת, מוצאים את הרכב שלה על שפת אגם בשני הסרטים, ובטוקבקים, התגובות, הקהל שהוא אינטראקטיבי, הקהל שרואה את הוולוגים ואת הלייב סטרימינג, הוא זה שנותן את הרמזים ואת הפתרונות לתעלומות. בשני הסרטים אלה, אז זה מאוד מעניין. זה אחד הדברים שכשרואים הרבה סרטים ברצף, אז הסרטים האלה באמת פתאום רואים שאיזשהו משהו, פתאום הקולנוע האמריקאי גילה את העולם הוולוגים. וזה גם מעניין, כי אני חושב, בגלל שאני רואה מסביבי את העולם הזה, גם כי אני נמצא הרבה ברשת, וגם כי אני חי עם בני נוער, בנות נוער בבית, אז תיעוד די אמין של אורח חיים של אנשים שבאמת כל הזמן מתעדים את עצמם בעולם הזה שנקרא ולוגים וסטוריז באינסטגרם וצילומים באינסטגרם ובטמבלר וכן הלאה וכן הלאה, כל החיים האלה שנמצאים ברשת. וזה גם מעניין, כי במקביל לזה יש סרט ישראלי שנקרא הנשף, שאיכשהו פספסנו אותו, כן? בתוכנית האחרונה ששידרתי לפני ראש השנה הוא עוד לא יצא, ועכשיו כבר הוא נשמע עתיק מדי. גם שם הגיבורות כל הזמן נמצאות ברשת, ורואות ולוגים של ביוטי, של אנשים אחרים, ואיכשהו אני כל הזמן הרגשתי שיש איזשהו משהו נורא מזויף באופן שבו הסרט הזה, הנשף, מתאר את העולם הווירטואלי, העולם הדיגיטלי שבתוכו חיות הגיבורות. לעומת שני הסרטים האלה, גם בקשה מסתורית וגם החיפוש, שהם מתארים מאוד יפה את, את העולם הזה, כמו שאני נחשף אליו, לפחות בתקשורת האמריקאית. אז אנחנו מתחילים קודם כל עם בקשה מסתורית, הסרט נקרא A Simple Favor באנגלית, פשוט, בקשה פשוטה. אבל מה הוא פול, אני לא יודע אם הוא פול פייג, אני קורא לו פייג, כי יש פייג במשפחה שלי, משפחה הרחבה שלי, יש משפחת פייג, אבל יכול להיות שהוא פיג, אבל הוא, אין ספק שהוא כנראה, יש מצב שהוא קרוב משפחה רחוק שלי. פול פייג, שאנחנו מכירים אותו כבמאי קומדיות בדרך כלל, ביים את מסיבת רווקות ואת מרגלת, ופתאום עושה סרט שהוא מותחן, אמנם נגוע בהומור שחור, יש בו לא מעט הומור, וגם הוא, כמו הסרטים האחרים שלו, מונע על ידי גיבורות, הוא עשה גם את הריבוט הזה של מכסחות השדים, אז הוא גם, זה בנייה במאי של כוכבות ושל שחקנויות, אז פה במרכז הסרט יש את אנה קנדריק ואת בלייק לייבלי. בלייק לייבלי מגוסיפ גרל, ואנה קנדריק מכל מקום, מפיץ' פרפקט אם תרצו. והם במרכז הסרט. במידה מסוימת אם תרצו, אז זה קצת שילוב בין נעלמת ובין שקרים קטנים גדולים, הסדרה הזאת של HBO. חיים בפרברים ודברים אפלים וסודות שקורים בחיים, מאחורי הבתים המושלמים של הפרברים. אנה קנדריק מגלמת אישה שאיבדה את בעלה בתאונת דרכים, והיא אם חד-הורית, מנסה להתפרנס כבלוגרית, מתקשה לחיות, אומנם היא גרה באיזשהו סוג של פרווה רמית בקונטיקט, אבל היא לא חיה את החיים העשירים של שכניה, והיא מתיידדת עם בלייק לייבלי, שהיא כמו איזשהו סוג של חלום, יש לה בית נורא יפה, יש את קריירה, היא לבושה מאוד יפה, אבל היא גם מאוד מאוד מסתורית. והילדים שלהם הופכים להיות חברים, וככה שתי האימהות מתיידדות בשעת משחק הילדים שלהם, כשהם באים אחרי בית הספר או גן הילדים, אני חושב שזה ילדים קטנים. ואז יום אחד בלייק לייבלי, הדמות שהיא מגלמת, נעלמת. והגיבורה שלנו, אנה קנדריק, מתחילה לחפש אותה לא מעט באמצעות הוולוג שלה, שככל שהתעלומה הזאת הלכת ונהיית ארוכה יותר וממושכת יותר, ככה כמות הצופים בכל שידור שלה וכמות הסאבסקרייברס, כמות האנשים שעשו מנוי על הוולוג שלה הולך וגדל, עד שיש מקום אולי לחשוד שהיא עשתה את זה בשביל הפרסום של עצמה. ופה יש מקום, וזה אפילו נאמר כמה פעמים באורך הסרט, וגם זה נאמר בסרט השני, בחיפוש, אנחנו בעולם שבו ראינו את נעלמת, הסרט של דיוויד פינצ'ר, אז מדברים על זה, האם יש פה איזשהו סוג של נעלמת, אז יש איזושהי מודעות עצמית גם לז'אנר שבתוכו הסרט הזה קיים. אני חייב להגיד שני דברים. קודם כל, שהחצי הראשון של הסרט די ארוך, הוא קרוב לשעתיים, שהחצי הראשון של הסרט נורא מוצלח, נורא נורא נהניתי ממנו, ככל שהתעלומה הלכה, גם הידידות בין אנה קנדריק ובין בלייק לייבלי, קלטתי אותם, זה ליהוק נורא מוצלח של שתי הנשים על הפשטות הזאת, הידידותיות, התמימות של אנה קנדריק מול איזשהו סוג של פאם פטליות או מסתוריות של דמות של בלייק לייבלי. הבנתי את החיבור ביניהם, זה חיבור שעובד נורא יפה ונראה לנו גם נורא נכון, חיבור שמבחוץ, האנשים שההורים האחרים חושבים שיש פה ניצול, האימא העשירה והקרייריסטית מנצלת את האימא החד-הורית כדי שתטפל יותר בבן שלה, אבל יש פה איזשהו חיבור. אז כל החצי הראשון של גם החיבור ביניהם וגם ראשית את האלומה, ובאמת השאלה מה קרה, לאן היא נעלמה, מה קרה לה, האם היא ברחה או האם קרה לה משהו, כל החלק הזה היה מאוד מוצלח, ובאמת מצד אחד מותח, מצד שני יש בו לא מעט הומור שחור שהפך את הסרט באמת למסקרן. החצי השני, כמובן אני לא אספר כלום מבחינת העלילה, אבל החצי השני זה החצי שיש בו לא מעט תפניות ופיתולים, והעלילה צריכה כבר להתקדם לקראת סגירה. עכשיו, ופה זה המקום שבו אני רואה את המוגבלות של פול פייג, או פייג או פיג, כבמאי. בייחוד כי אי אפשר להתחמק מנעלמת, הסרט עם בן אפלק, הסרט של דיוויד פינצ'ר, אי אפשר להתעלם מזה, כי זה אותו ז'אנר, ואין לי ספק שבמידה מסוימת יש משהו בסרט הזה שמנסה להיות הנעלמת שלה, של הרגע הזה, אבל דיוויד פינצ'ר הוא במאי, הוא מניאק, הוא חסר לב, אבל הוא במאי פשוט ברמה כל כך גבוהה, שכל שוט, הכל כל כך מדויק, הכל כל כך חד, הכל כל כך סטרילי, הכל כל כך באמת קר, ואין את זה לפול פייג. לא שאני רוצה שהסרט יהיה קר, אבל המקום הזה שבו אתה צריך להתחיל לקדם עלילה ונהל עלילה ולצאת, לא רק מתיאור הדמויות, אלא להתקדם ולהחזיק גם את הנושא של המתח ואת התעלומה, וגם שנאמין למה שקורה ונלך עם הפיתולים. זה המקום שבו הסרט מתחיל ליפול. הוא מתחיל ליפול כי הבימוי לא מספיק מהודק. אפשר להשאים כמובן את התסריט, אבל שוב, במאי מחודד ומושחז ומשויף ומלוטש, ונורא נורא חד, היה יודע גם לשייף את התסריט, בין אם בשלב הכתיבה או בשלב העריכה בסרט. אז יש בסרט הזה, בבקשה מסתורית, איזשהו סוג של פיתול אחד יותר מדי. שוב, זה חלק מהעלילה, אבל יש איזשהו רגע שבו הפיתולים והטוויסטים, במקום שהם ימשיכו להפתיע אותנו ולהדק עוד 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 את את הבורג של המתח, דווקא הפוך, זה יוצר איזשהו סוג של תחושה כזאת של קצת כבר לא אכפת לי, אני כבר יכול להאמין לכל, כי אני כבר לא מאמין לשום דבר, כל הזמן דברים משתנים ומתהפכים. אז זו בעיה, זו בעיה של הסרט, שהוא מאבד מהמתח שלו, הוא מאבד מהחן שלו, הוא מאבד מהומור שלו, הוא גם מאבד מהחיבה שהייתה לנו לדמויות. אבל באמת, בסופו של דבר, בשואודאון הזה, בין אנה קנדריק ובלייק לייבלי, אני מקווה שהבת שלי לא תשמע את זה, כי היא מאוד אוהבת גוסיפ גרל, אז אנה קנדריק, מה זה אוכלת את בלייק לייבלי בלי מלח? איזה שחקנית נפלאה, היא פשוט נהדר, היא מגלמת כל הזמן את אותה הדמות של הפיקסי הזאת, אבל היא נפלאה, היא נהדרת. היא נהדרת כשהיא הכי זורחת ומלאת שמש, והיא נהדרת כשפתאום אנחנו יודעים שיש לה איזשהו סוג של צד אפל, שהיא סוחבת איתה, וראה איזשהו רגשות אשמה שהיא סוחבת איתה, איזשהו סוג של עולם שאנחנו מתוודעים אליו בהמשך הסרט, אז גם שם היא עושה את זה מאוד, מאוד יפה. אז כל הסיפור של אנה קנדריק מאוד מוצלח, הסיפור של בלייק לייבלי באיזשהו שלב מתברבר לגמרי, והבמאי מגלש, חושף שם את נקודות התורפה שלו. שדרך אגב, אני חייב להגיד, זה מאפיין את כל הסרטים של פול פייג. כולם מתחילים נורא מוצלח, וכולם מאבדים גובה. בערך באמצע הדרך. וזאת בעיה, זאת בעיה, כי הוא... עוד דבר... שמחבר בין בקשה מסתורית ובין חיפוש, הנוכחות של דמויות אסיאתיות, פשוט ככה. שוב, עכשיו אנחנו מדברים על זה, כי יש את Crazy Rich Asians בקולנוע, את עשיר בטירוף, שנורא עשה את הכותרות בגלל הנושא הזה, שזה פשוט סרט על אסיאתים, של אנשים גיבורים ממוצא סיני, סיני-אמריקאי או סיני-סיני, וזה הפך ללהיט מאוד גדול, ואומרים, הנה, תראו, אפשר להציג בני מיעוטים מבלי להפוך את זה לדווקא לסרט שהוא רק מיועד לקבוצה האתנית של המיעוט. והנה שני הסרטים האלה שבהם הגיבורים הם אסיאתים פשוט כי ככה. זה לא חלק מהעלילה, זה כי... שוב, אני אפילו לא יודע להגיד לכם אם זה חלק מהתסריט. זאת אומרת, זה פשוט איזושהי החלטה של ליהוק, יותר מכל דבר אחר. אז הבעלה של בלייק לייבלי בבקשה מסתורית הוא הנרי גולדינג, שעכשיו הוא גם בתפקיד הראשי בעשיר, לא, איך זה נקרא? Crazy Rich Asians, עשיר בהפתעה. והתפקיד הראשי בתור האבא בחיפוש זה ג'ון צ'ו, גם ממוצא אסיאתי וגם הבת שלו כמובן ממוצא אסיאתי, וגם דבר מעניין זה שיש רגע בשני הסרטים האלה שברגע שמחפשים את שתי הדמויות שנעלמו, שהאבא או הבעל הופכים להיות חשודים. אז גם נקודת השקה בין בין הסרטים האלה. אם פשוט תשימו כרגע את הטריילר של A Simple Favor ושל Searching אחד ליד השני, ואתם תראו שיש רגע של בלבול, רגע שנדמה שיש משהו שדומה מבחינת המסכים והדמויות והשחקנים בסרטים האלה. אוקיי, אז עד כאן בקשה מסתורית, סרט נחמד, מוצלח, מהנה מסוגו, אבל מאבד גובה בחצי השני, אבל שווה לחלוטין בזכות אנה קנדריק בתפקיד הראשי שלו, וגם הבחירה הזאת לגרום לזה שהדמות של בלייק לייבלי, כל המוזיקה שהיא שומעת היא מוזיקה צרפתית, קצת היפ-הופ צרפתי, אבל בעיקר שירים משנות ה-60, בעיקר שירים שאיכשהו כתב קשור אליהם סרג' גינסבורג, למשל השיר הזה. זאת פרנס גל, שנחתכה פתאום, מ-1964, לסטום בלפיל, גם מתוך הפסקול של... אז אני תקע, אני כסה סגרתי אותה. מתוך הפסקול של בקשה מסתורית, A Simple Favor, עכשיו בבתי הקולנוע. והסרט השני הוא חיפוש, Searching באנגלית, הוא סרט קטן מאוד, שהיה בפסטיבל סנדנס, ונקנה שם להפצה, כלומר, הוא הגיע ללא ההפצה, ונקנה להפצה על ידי אולפני סוני. אני חושב שהם שילמו עליו משהו כמו $5 מיליון, והוא עלה פחות מזה, כדי להפיק אותו. והנה הוא מגיע בהפצה בינו, והוא סרט נורא נורא אפקטיבי, עם גימיק. אני אנסה להסביר את הגימיק. אתם זוכרים שב-1999 יצא סרט שנקרא פרויקט המחשיפה מבלר. מה היה הגימיק שם? שם היה גימיק לנצל מה היה חדש אז בשנות ה-90, שלכל אחד היה פתאום מצלמת וידאו קטנה. כן? לא טלפונים סלולריים, לכל אחד היה מצלמת וידאו קטנה, אז עשו סרט שבו כאילו מצאו חומר גלם של אנשים שהלכו לאיבוד ביער, ואנחנו בעצם רואים את חומר הגלם. זה לא, מעין סרט תעודי, ונוצר לשם הזה, לשם הזה של של הז'אנר, שם found footage. כאילו מצאנו חומר גלם, ואנחנו משדרים לכם, מקרינים בפניכם את חומר גלם הזה, ותראו איזה דברים נוראים קרו, כאילו לכאורה באמת. אז הנה בעצם, searching יוצר איזשהו סוג של פורמט חדש, שאני יכול לקרוא לו מעין ה-found footage החדש, למאה ה-21, לסוף העשור השני של המאה ה-21. סרט שהוא כולו צילומי מסך. כל הסרט הוא רק screen captures. אנחנו לא רואים אף פעם את הגיבורים שלא דרך מסכים. כלומר, גם אם הגיבור, גם האבא שמחפש את הבת שלו, הולך ומסתובב זה, אנחנו נראה את זה דרך מצלמת אבטחה, או דרך צילום סלולרי שמישהו העלה ליוטיוב, או דרך איזשהו לייב סטרימינג שהוא עושה, או דרך משהו אחר. אז תמיד יהיה איזשהו סוג של תיעוד, ותמיד זה איזשהו סוג של צילום שהוא נגיש לנו. אז אנחנו רק רואים את כל העלילה של הסרט הזאת דרך מסך מחשב או מסך סלולרי. עכשיו, זה נורא נורא מתאים לרעיון של הסרט, לעלילה של הסרט, כמו זה איחוד נורא מוצלח בין צורה ותוכן, כי זה אבא שהבת שלו נעלמת, והיא נעדרת, והוא קולט שמשהו לא בסדר. שוב, משפחה אסיאתית, יחסית ילדה מחונכת, ילדה טובה, האמא הלכה לעולמה כמה שנים לפני כן, אז לא הגיוני שהיא פתאום תיעלם, אלא אם קרה לה משהו היום ונורא. ואז האבא מנסה ליצור קשר עם החברים שלה, היא בתיכון, היא בת 16 או 17 בתיכון, מנסה ליצור קשר עם החברים שלה, וקולט שהוא לא יודע הרבה על הבת שלו. ואז הדרך שלו כדי ללמוד לאן היא הלכה, מי החברים שלה, באיזה עולם היא הסתובבה בו, הדרך שלו לעשות את זה, זה לפתוח את המחשב שלה, ולהיכנס לעולם הווירטואלי שלה, לפייסבוק שלה, לטמבלר שלה, לאינסטגרם שלה, לאתר הוולוגים, הלייב, כן, וולוגים שלה. וכדי לעשות את זה, עכשיו, הכל מתרחש בעמק הסיליקון, והוא מהנדס תוכנה כנראה, אז הוא לא מישהו שלחלוטין קלוליס בעולם הזה, הוא לא האבא הטיפוסי שלא מצליח לעשות כלום, הוא כן מצליח לעשות, אבל באמצעים נורא פשוטים, איך להיכנס לתוך חשבון לפייסבוק שלה מבלי שהוא יודע את הסיסמה, איך להיכנס לג'ימייל שלה מבלי שהוא יודע את הסיסמה, וכן הלאה וכן הלאה, אז יש כאילו כל מיני שלבים, הוא לא רק נכנס לפייסבוק כדי לראות מי החברים שלה, הוא צריך קודם כל להיכנס לפייסבוק, הוא צריך קודם כל להיכנס למחשב, וכן הלאה וכן הלאה. והכל נמצא בתוך המחשב שלה, והוא רואה את העולם כפי שהיא חוותה אותו, כפי שהיא תיעדה אותו, והוא מגלה שהוא בעצם לא הכיר ממש את הבת שלו, ושהיה לו עולם שלם, שהוא רק עולם שנמצא בתוך המחשב, ואנחנו חווים את הגילויים האלה באמצעותו, וגם את החקירה שלו, של ליצור קשר עם החברים, שהכל, הרוב זה קורה באופן וירטואלי, ואז כשהוא כן יוצא החוצה כדי לחפש אותה בפועל, אנחנו רק רואים את האופן שבו זה מתועד, את האופן שבו זה אחרים. רואים את זה כאמור, או על ידי דיווחי חדשות ביוטיוב, או על ידי לייב סטרימינג, או מישהו שתיעד כל מיני אירועים שקורים בסלולרי, והעלה את זה והפיץ את זה בווידאו, בפייסבוק וכן הלאה. אז הגימיק נורא מוצלח ונורא מעניין, ואז השאלה הגדולה, האם הגימיק הזה מצליח להחזיק סרט שלם? סרט של משהו כמו 96 דקות, האם הגימיק הזה לא ימצא אותו? זו שאלה א', ושאלה ב', האם היוצרים לא יישברו מתישהו? כי לפעמים כשיש איזשהו סוג של, אני קורא לזה גימיק, אבל זה קונספט, כן? כשיש קונספט, אז לפעמים הקונספט הזה, וזה קורה לא מעט, ולפעמים זה קצת שובר לב, הקונספט הזה, אוקיי, זאת נקודת המוצא, אבל אנחנו לא נגמור את הסרט ככה. אז חלק מהמתח שלי היה, האם יוצרי הסרט הצליחו להחזיק את הקונספט הזה לכל אורכו, בלי לשבור אותו, בלי לשבור את הדבר הזה. וההפתעה הגדולה שלי היא כן, הם מצליחים לעשות את זה. הם מצליחים לעשות שכל הסרט יהיה כזה. ואז השאלה השנייה, אוקיי, האם זה לא נורא, נורא מונוטוני וחוזר על עצמו באיזשהו שלב? והתשובה כאן היא לא. זה לא נורא מונוטוני, זה עובד ממש טוב. מצד אחד רואים שזה נורא נורא דל תקציב, אז מבינים שבאמת איזושהי הפקה, סרט שלם שצולם רובו מן הסתם במצלמות סלולריות, במצלמות פשוטות יחסית, עם שחקנים מוכרים, כן, יש את דברה מסינג ואת ג'ון צ'ו בתפקידים, אבל הכל זה מין וויבקאמס למיניהם, ובעצם כל הסרט, ואז כשאתם רואים גם הקרדיטים, שהעורכי הסרט הם גם אנשים שקבלים את הקרדיט של אפקטים ויזואליים, אתם מבינים שזה סרט שנוצר כולו באפטר אפקטס, כולו. כסרט שכולו עיצוב מסך. והוא נורא מוצלח. הוא נורא מוצלח קודם כל, כי באמת הייתי במתח ממנו. גם פה, כמו בבקשה המסתורית, יש שני טוויסטים, ופה הם עבדו לי. פה אהבתי את הטוויסטים, הם היו הגיוניים, הם היו טובים, הם לא יודע אם הם הפתיעו, אבל זה עבד, ולהפך, זה מתח את העלילה עוד יותר, ונתן לנו עוד איזה רבע שעה של סיפור שדווקא הרזיק יפה. בסרט ארוך, באמת, בצורה יוצאת מן הכלל. אז גם הטוויסטים היו, והגילויים החדשים והמפתיעים היו מוצלחים, וגם האופן שבו באמת הם מספרים את הסיפור הזה דרך המחשבים, היה נורא מוצלח. אני אתן דוגמה. 10 דקות הראשונות של הסרט, קצת הזכירו לו את הפתיחה של אפ. בעשר דקות הראשונות של הסרט, אנחנו מספרים, מתוודעים לסיפורה של המשפחה הזאת, המשפחה הסיאטית הזאת, אבא, אמא וילדה. ופחות או יותר כשהילדה נולדת, זה משהו כמו נגיד תחילת שנות ה-2000. ואז מתחיל, נכון? Windows 2000 או Windows XP. ואז יש סיפור שלם של ההתבגרות של המשפחה הזאת, מצד אחד הילדה הולכת וגדלה, לומדת פסנתר, לומדת ללכת, הולכת לבית ספר, כל הדברים האלה, באיזשהו שלב מקבלת מחשב משל עצמה, ובמקביל האמא חולה, נהיית חולה בסרטן, ובסופו של דבר הולכת לעולמה, וכל הסיפור הזה, כל בעצם ה-16 שנות אקספוזיציה של המשפחה הזאת, עד השלב שבו הנערה נעלמת, מוצג דרך המחשבים של המשפחה, מ-Windows XP ועד Mac iOS, או Mac OS, של המקבוק של הנערה, או ה-Windows... איזה Windows יש עכשיו? אני כבר לא זוכר, איזה Windows פה כבר קיים, Windows 10, לא? אז גם, אז כל המותגים נמצאים שם, Windows ו-Mac ו-Google ודווקא YouTube, אני לא זוכר, אולי YouTube גם, Facebook, כל המותגים של החברות הגדולות, הכל נמצא שם, וזה נורא יפה, איך הם סיפרו את הסיפור הזה. אז כבר 10 דקות הראשונות האלה שבו את ליבי, זה היה נורא נוגע ללב, זה בלי מילים. פשוט אנחנו רואים את קטעי הווידאו והתיעוד והסטילס ועדכוני התוכנה שהם עושים משנה לשנה. אנחנו מבינים פחות או יותר את השנה על פי האופן שבו הגרפיקה של עיצוב המסך משתנה. זה גם נורא נורא יפה, כי אנחנו בעצם, כשאנחנו רואים סרט תקופתי, אז אנחנו מבינים פחות או יותר את התקופה לפי הבגדים והתלבושות, איזה מכוניות, ואיזה טלפונים סלולריים הם מדברים בהם וכן הלאה. ופה אנחנו לומדים בעשר דקות הראשונות של הסרט, באיזה תקופה האקספוזיציה מתרחשת, על פי עיצוב המסך, על פי הגרפיקה, על פי הפונטים של עיצובי המסך. וחלק נורא גדול מהסרט, אנחנו צריכים לקרוא אותו. ופה זה קצת אתגר למי שצריך לקרוא את התרגום בעברית, כי התרגום בעברית לא תמיד מצליח לעמוד בקצב של הדבר הזה, כי אנחנו קוראים התכתבויות בוואטסאפ, בין האבא והבת שלו, ובין האבא והורים אחרים, וכן הלאה. ואנחנו מכירים את זה שיש סרטי מתח על הקרים, שבו אנחנו רואים אנשים כזה מאוד, מאוד רציניים, מקישים מאוד מהר על מקשים, ועם קמטים במצח, ואנחנו רואים, בטח הם עושים משהו מאוד מאוד מלחיץ. אז פה אנחנו לא רואים אף פעם את האיש שמקיש, אנחנו רואים רק את תוצר ההקשה, את ההתכתבויות, ומה הוא מוחק, ומה הוא רוצה לכתוב, ולא כותב, ולא שולח בסופו של דבר. אז יש הרבה חלקים של קריאה מהבחינה הזאת, זה באמת איזשהו סוג של, אני חושב, סרט קצת בפורמט חדש. הדבר הכי קרוב לאיזשהו סוג של מופע ניו מדיה שמגיע לקולנוע, שבו אנחנו גם צריכים לעקוב אחרי כל המסכים, כל מה שאנחנו רואים על המסך והתמונות שהוא מדפדף בהם, ולזכור ולשים לב לתמונות, כי יש שם רמזים, וכשפתאום משהו יתחבר למשהו, והוא ייזכר בזה, האבא נורא מוצלח, האבא הזה, אנחנו צריכים לזכור שראינו את זה, ולשים לב ולקרוא ולעקוב. בקיצור, שמעו, הסרט הזה הוא סוג של הברקה, הוא קטן מאוד, הוא לא מדהים, אבל הוא לוקח איזשהו רעיון, שהוא גם רעיון צורני וגם רעיון תוכני ועלילתי, והוא ממש עושה את זה לא רע. אז אם אתם עושים סרט מתח, שמתאים דרך אגב לבני נוער, כי הוא מותח, אבל אין בו אלימות, כי אנחנו רק רואים את ה... את הדיווח של האחרי. אז אין, אין שום דבר גרפי בסרט הזה. הכל מאוד, מאוד מרומז. אז, אז גם זה, מהבחינה הזאת, זה סרט מעניין שהוא מתאים, מתאים לבני, לבני נוער. אז אני מקווה שהוא יתפוס מצד אחד. מצד שני, אני מקווה שלא יהפכו, לא יעשו יותר מדי חיקויים שלו, כי כן, הרגע הזה שבו פורמט או גימיק או קונספט ויזואלי מוצלח בתחילה, תמיד החשש שאחר כך הוא יהפוך לאיזשהו סוג של קלישה בהמשך. אז, אז חיפוש. אני לא מצליח לבטא את השם של הבמאי הזה. אניש צ'גרטי, קוראים לו. הוא במאי ממוצא הודי, אבל הוא אמריקאי. וסרט, סרט הביקורים שלו, הסרט הראשון שהוא... שהוא עושה, ואין לי ספק שהוא מישהו שהאולפנים הגדולים יחטפו אותו, ותכף נשמע שהוא הולך לביים משהו של מרוויל, או חן על משהו של DC קומיקס. ברור שזה, שזה בדרך לשם. אז שמענו כבר סרג' גינסבורג, ושמענו פרנס גל, נשמע, נחשר לנו עוד שיר מתוך הפסקול של בקשה מסתורית, עוד שיר פופ צרפתי, עכשיו זה יהיה, זאת תהיה פרנסואז הארדי. איך להגיד שלום, נדמה לי, בצרפתית, מתוך פסקול בקשה מסתורית, ועוד שירים צרפתיים יש שם בפסקול. זה הקטע של הדמות הזאת של, איך קוראים לה, היא כל כך מסתורית, שהיא שומעת רק פופ צרפתי, כל כך סופיסטיקטד. זהו, עד כאן מתוך הפסקול של בקשה מסתורית, נשמע עוד שיר, שיר או שניים בהמשך, מאלבום אחר. אוקיי, מערכה שלישית, סרט מספר 3 נדבר עליו בתוכנית הזאת, הבית עם השעון המסתורי, במקור זה The House with the Clock in its Walls, הבית עם השעון בקיר, אבל מסתורי זה יותר מסחרי מבקיר. הסרט הזה, יש בו משהו מטריד, כי הוא במידה מסוימת, הכרזת המוות של תיאוריית העותר, לא יעזור, אני עדיין, אנחנו עדיין כל הזמן מחפשים איזושהי כותרת, כשאנחנו אומרים, יש את הסרט החדש של, ואז, ואז איזשהו סוג של, מה המותג? אז מרוול זה מותג, DC קומיקס זה מותג, אז עכשיו יש סרט הזה של רוברט רדפורד, אולי נספיק נדבר עליו, היום אם לא, אז בשבוע הבא. אז אני אומר, זה הסרט החדש של רוברט רדפורד, למרות שהבמה הוא האיש המעניין פה, אבל רוברט רדפורד, שבוע הבא נדבר על סרט חדש של ליידי גאגה, לא נדבר על סרט חדש של ברדלי קופר, נדבר על סרט חדש של ליידי גאגה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, יש לו סוג של מותג, והרבה פעמים עדיין אנחנו פה בתקשורת, מבקרי קולנוע, אבל גם לא מעט מהצופים בבית, משתמשים במותג של שם הבמאי. הסרט החדש של ספילברג, וכן הלאה. וזה הסרט החדש של אילי רות', שהוא במאי שעושה סרטים סופר דופר אלימים, נראה מישהו שמאוד מאוד אוהב אלימות ונהנה מאלימות, ואוהב לרוצץ גולגלות, ואוהב לענות את הדמויות, ולא אכפת לו כל כך מחיי אדם, והוא נורא נהנה מהדבר הזה. הוא הביא יותר מוקדם השנה את הרימיק שלו למשלת מוות, והוא עשה את סרטי הוסטל, ועוד כל מיני סרטי אימה, אפקטיביים, אימה, אבל אימה של גור, אימה שכאילו, אתם יודעים שאנחנו הולכים לסרט של אילי רוס, אתם הולכים לסרט של פסיכופת. הוא כאילו דרגה אחת לדעתי מתחת לרוב זומבי. אני יודע שאם אני רוצה אלימות אקססיבית, אני הולך לראות סרט של רוב זומבי, אבל אם אני רוצה אלימות אקססיבית קצת פחות, אז אילי רוס הוא האיש. ופתאום אילי רוס מביים סרט ילדים. עכשיו, זה נורא מלחיץ, ועוד הלכתי לזה עם הבת שלי, נורא מלחיץ, האם יקרה משהו בסרט הזה שהוא אילי רות'י? ואם לא, אז לאן הלך אילי רות'י? הוא פתאום כן אוהב אדם? הוא פתאום לא צריך אלימות כדי לספר סיפור על איזה תרופות הוא נמצא כדי, או שמו לו בתוך המים כדי שהוא יביים סרט שאין בו משהו שהוא כל כך אלים. ואם הוא מסוגל והוא יכול להתחבר לזה, אז האם זה עכשיו פרק חדש בפילמוגרפיה של אילי רות', והוא יהפוך לבמאי לכל המשפחה? אולי. דרך אגב, זה לא מאוד יוצא דופן. ג'יימס גן, הבמאי של שומרי הגלקסיה, עבר איזשהו סוג של טרנספורמציה כזאת, מישהו שעבד באולפנים של טרומה, של אולפן סרטי טרש וזי, ועשה את קנדה טוקסיק אבנג'ר וכל מיני טרומיו אנד ג'וליאט וכן הלאה, ואז עשה ממש סרט לכל המשפחה, את שומרי הגלקסיה 1 ו-2. עד שמישהו בדיסני קלט, רגע, האיש הזה הוא מופרע על כל הראש, הוא פסיכי לחלוטין, והוא עשה סרטים של אולפני טרומה, ובעצם אסור לו להתקרב לדברים של דיסני וזרקו אותו משומרי הגלקסיה 3. אז האם זה יקרה גם לאילי רות' בעתיד? אז זה דבר אחד. הדבר השני זה סרט שבתפקיד הראשי יש את ג'ק בלק. ופה אני מבקש קודם כל להזכיר לכם שבסוף השבוע האחרון עלה בבתי הקולנוע הסרט החדש של גס ון סנט שנקרא אל תדאג, הוא לא יגיע רחוק ברגל. תרגום מדויק, כן? אל תדאג, הוא לא יגיע רחוק ברגל, סרט של גס ון סנט, ויש שם גם את ג'ונה היל וגם את ג'ק בלק בתפקידים דרמטיים. עכשיו, דיברתי על הסרט הזה די בהרחבה בתוכנית של תחילת אוגוסט, כי הוא היה אמור לצאת מיד אחרי פסטיבל ירושלים, ואז הקלטתי פה תוכנית, ונסעתי לחופשה בחול, והסרט נדחה. אז תחזרו אחרונית לתוכנית של אוגוסט, או תכנסו אליי לבלוג, לסינמסקופ, ותמצאו גם את התוכנית וגם את הביקורת על הסרט הזה. עכשיו, ג'ונה היל שם מדהים. ג'ק בלק גם מאוד נוגע ללב. כלומר, יש לגס ון סנט את היכולת הזאת לקחת אנשים שמזוהים עם קומדיה, אפרופו רובין וויליאמס, שהוא נתן לו, העניק לו את האוסקר שלו בסיפורו של וויל הנטינג, ודווקא להפוך את הכישרון הקומי הזה למשהו שהוא נורא נורא נוגע ללב בתפקידים דרמטיים. אז עכשיו יש לנו גם את ג'ונה היל אל תדאג, הוא לא יגיע רחוק ברגל, הוא תפקיד נפלא, ואז הוא במקביל על את הסדרה בנטפליקס, limited series, סדרה מוגבלת, שזה בעצם סרט ארוך עם של 6 חלקים, שנקראת סדרה שנקראת Maniac. זה גם עלה בנטפליקס, ואז ג'ק בלק, יש לנו גם את אל תדאג, הוא לא יגיע רחוק ברגל, וגם את הבית עם השעון המיסטורי. ואני מעדיף אותו בתפקידים הרציניים שלו, כי יש משהו מנייריסטי בג'ק בלק, פעם הוא נורא הצחיק אותי, היה את הג'ומנג'י, שהוא היה מצוין, לא, כן, זה היה בשנה שעברה, זה היה מצחיק שם. אבל בסרט הזה הוא עושה את הג'ק בלק המעיק, המנדנד, מנסה להצחיק בכוח, וזה לא ממש מצחיק. זה ג'ק בלק שקצת עושה יובל המבולבל. מין סוג של הצחקה בכוח עבור קהל צעיר. ואני לא חושב שזה משחק טוב, אני לא חושב שזה יוצר דמות טובה. זה עיבוד לספר רב מחר מהעולם הזה של ספרי הנוער, מסתורין לילדים, מהעולם הזה של אתם יכולים לדמיין בסוג של הרי פוטר. ומה שמעניין בסרט, וזו הסיבה באמת שבגללה הלכתי, שהלוגו בתחילת הסרט זה של חברת אמבלין. עכשיו, אלא אם כן פספסתי, הבעלים של חברת אמבלין, או מייסד של חברת אמבלין, הוא סטיבן ספילברג. לא ראיתי את השם של סטיבן ספילברג בכותרות בתור פרדוסר או אקזקיוטיב פרדוסר, מפיק או מפיק אחראי, אבל כאילו אין ספק שעם סרט עם הלוגו של אמבלין, זה בא מתוך העולם הזה של, של ספילברג. וכן, יש משהו בסרט הזה שבו אילי רוס באופן נורא מובהק מנסה לעשות מעין גוניז לימינו. מעין סרט ילדים, נוער, הרפתקאות, פירמידת הפחד, גם סרט, איכשהו, כל הדברים האלה שאיכשהו שקריס קולומבוס היה מעורב בהם בשנות ה-80. שמעתי השוואות להרי פוטר, אבל זה לא ממש הרי פוטר, אבל כן עולם כזה שהוא עולם שהוא מסתורי, הוא עולם קצת מצועצה של ילדים ומבוגרים, וילד שמגיע באמצע שנות ה-50 לבית של הדוד שלו, אחרי שהוריו נהרגים בתאונת דרכים, ומגלה שהדוד שלו הוא מחשף, הוא קוסם, הוא וויזרד, והבית שבתוכו הוא גר הוא בית מסתורי, בית של מחשף, ושקורים בו דברים מאוד מאוד משולים, והילד מגלה את התעלומות הרבות שקשורות באיזשהו סוג של שעון, שאמור להחזיר את הזמן לאחור, והילד צריך לעזור לדוד שלו ולשותפה שלו לבית, שמגלמת אותה קייט בלנשט, ולעזור לזה. אחד הסרטים שהכי חיבבתי מתוך העולם הזה בשנים האחרונות, זה כבר די הרבה שנים, זה הסדרה של אירועים מפתיעים, העיבוד לספר הראשון בסדרה של למוני סניקט, שאחר כך הפך לסדרה בנטפליקס. אבל ברד סילברלינג היה במאי של הלמוני סניקט הראשון, ובתפקידים הראשיים, היה את ג'ים קרי בתור הדוד המטורף, והייתה שם מריל סטריפ, ועוד שני ילדים. במידה מסוימת, הבית עם השעון המסתורי הוא קצת מהעולם הזה. אבל בעוד שברד סילברלינג, למרות שהוא לא עשה הרבה זמן כבר שום דבר, אבל את למוני סניקט אני נורא אוהב. סדרה של אירועים מוזרים. סרט שאני נורא אוהב, יש בו קולנוע, יש בו הפתעות, יש בו משהו שהוא קודר מאוד, ויש גם איזשהו סוג של אור ילדותי ואופטימי, ואיזושהי אחווה כזאת של בין ילדים. וזה סרט מאוד מאוד ספילברגי, שדרך אגב, אני לא זוכר אם ספילברג גם היה מעורב בו, אבל סרט מאוד מאוד ספילברגי, גם כי ברד סילברלינג הוא מבני טיפוחיו של ספילברג. ונדמה לי שהבית עם השעון המסתורי, יותר מכל דמיון לסרטים אחרים שאנחנו זוכרים שנות ה-80, מנסה להיות קצת למוני סניקט החדש. ופה אנחנו רואים עד כמה אילי רות הוא במאי מוגבל. כי אין אף רגע אחד ש... זה סרט לא רע, כן? אני אומר את זה שיהיה ברור, סרט לא רע. ראיתי את זה עם הבת שלי, היא נהנתה ממנו, חיבבה אותו. אני חיבבתי אותו, הוא לא... זה. אבל אין בו שום דבר באמת יוצא דופן. אין רגע שבו זה או קודר מדי, או מואר מדי, או מבריק מדי, או מצחיק מדי, או איזשהו רגע של תפנית לא בכתיבה ולא בבימוי. אין רגע שבו אנחנו אומרים, וואו, זה ממש סרט שילך איתי, סרט שאני אזכור אותו לעתיד לבוא, סרט שאני ארצה שהנכדים שלי יראו אותו, שאני אמליץ על סרטי ילדים הטובים, זה ייכנס לתוכם. לא. זה סרט שהוא מעין צללית של סרטים אחרים טובים ממנו, שהוא לא רע, הוא לא היום ונורא, אבל אין בו שום דבר באמת גדול. כלומר, אני מבין שאילי רוס, כדי לעשות סרט לכל המשפחה, היה צריך באמת לחבות משהו מאוד משמעותי בעצמות היצירתיות שלו, או שאין לו, או שבאמת היצירתיות האמיתית שלו נמצאת בעולם של האלימות. כלומר, תבקשו ממנו למצוא דרכים להרוג בן אדם והוא יהיה גאון. תבקשו ממנו דרכים לגרום לילד לפתור תעלומה באמצעות כשפים ומסתורין והעולם האל-טבעי. ולא היו לו מספיק הברקות. יש כמה דברים נחמדים בעיצוב הזה של הבית, העולם הזה, שכן, העולם שבו הרעיתים והכל כזה קם לחיים, הכל מדבר, הכל זז, הכל נושם, הכל מתקתק. אז זה לא סרט גדול, אבל זה לא סרט היום. אז אם אתם מחפשים, כבר כן, כל החופשות נגמרו, אבל אם אתם מחפשים דברים לראות לכל המשפחה, זה סרט סביר. אבל לא, בכלל, בכלל לא סרט גדול. אבל אני כן ממליץ לכם לחזור, בזכות הסרט הזה נזכרתי בו, סדרה של אירועים מפתיעים, הראשון מבין ספרי לימון לסניקט, סרט שלא כל כך הצליח, לכן לא עשו סרטי המשך, אבל אז עשו את העיבוד של סדרת הספרים האלה בנטפליקס. שלא התפלא דרך אגב שזה מה שיקרה גם לסרט הזה, שאם יש ספרי המשך, לבית עם השעון המסתורי, אז זה יהפוך בעצם פיילוט לסדרת טלוויזיה. אני מדמיין את ג'ק בלק מגיע לסדרת טלוויזיה, אני לא מדמיין את קייט בלנשט ממשיכה. הלאה. בתוכנית האחרונה שלי לפני חופשת החגים, לפני כל החגים, נורא נורא שמחתי והוקסמתי מזה שיצא אלבום חדש ל-Death Cab for Cutie. ניגנתי מתוכו שניים או שלושה שירים. האלבום הזה כזה התלבם, גדל עליי, יש כמה וכמה שירים מתוכו שאני מאוד אוהב, אז לא הספקתי לנגן אותם בתוכנית האחרונה, אז יש לנו כזה מין חובות, ויכול להיות שאני אמשיך לנגן אותו מתוכו הלאה בתוכניות הבאות, אבל אוקטובר הגיע, לא מרגישים את זה עדיין בטמפרטורות, מבטיחו גשם אתמול, אבל משמחת תורה מתחילים להתפלל על גשם בבתי הכנסת, ומתחילים לאחל חורף טוב אחד לשני, וזה אוקטובר, ואנחנו עוד שנייה כבר חשוון ותשרי מגיע לסופו. בקיצור, נכנסנו לסתיו. כאמור, אני עדיין מזיע כאילו אמצע אוגוסט באי שם במדינה סובטרופית, אבל מבחינתי אפשר להתחיל לנגן שירי סתיו. אז אנחנו מסיימים, יוצאים את קובי רדיו קצה, עם Death Cab for Cutie, אהבת סתיו. ותודה רבה שהייתם איתי. תוכנית 191, בשבוע הבא, תוכנית 192. Lights lead me anywhere.
יאיר רווין.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.